Tonight's year is in memory of Chaim Yitzchak ben Yeshua Nachman HaKohen, sponsored by Brian and Chana Katz, and in memory of Ze'ev ben Azriel, sponsored by Sheila and Ronnie Apfel.
Agmara b'masechet Megillah b'daf Daled Amud Alef מלמדת אותנו, זה לא לפנינו, אמר את זה בעל פה, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום. מה זה לשנותה? לחזור על זה עוד הפעם ביום. אבל בני הישיבה, אומרת הגמרא, הבינו לשנותה ביום ללמוד משניות. היו צריכים להסביר להם לא, לשנותה ביום זה לקרוא את המגילה עוד הפעם. אז השאלה הראשונה שאותה אני רוצה לשאול היא, למה הגמרא לא כתבה את ההלכה הזאת בצורה הרבה יותר פשוטה? חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה וביום. אז אין בעיות, אין ספקות, אף אחד לא יטעה, יהיה ברור לכל שצריך לקרוא את המגילה פעמיים, בלילה וביום. אז מדוע הגמרא שתקנה את התקנה לקרוא את המגילה ביום כתבה את זה בצורה כזאת שמי ששומע את ההלכה יכול להתבלבל, לטעות ולא להבין בדיוק למה הכוונה? הנה, כל בני הישיבה טעו, חשבו שביום לשנותה ביום זה ללמוד משניות. אז לכן שאלתנו הראשונה היא, מדוע נאמר חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום, שאפשר לטעות מה הכוונה, ולא כתוב בצורה ברורה חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה וביום? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, פורים זה חג שאין דומה לו בשום חגי ישראל. זה החג היחיד שחוגגים אותו בשני ימים. תגר בירושלים, תדבר תל אביב, י"ד. ואם אתה גר על הגבול ולא ברור מי אתה, גם י"ד, גם תדבר, איזה חג זה? אי אפשר לקבוע יום אחד, יחליטו או י"ד לכולם או תדבר לכולם, יהיה אשר יהיה, יהיה יום אחד. אין שום חג שבארץ ישראל חוגגים אותו שני ימים, ועוד לא סתם שני ימים, לא כל אחד חוגג באותו זמן, אלה בי"ד ואלה בתדבר. מה ההסבר לזה? ודבר נוסף ואחרון, אחרי שקרה כל ונהפוך הוא למרדכי ואסתר, 11 חודש אחרי שתלו את המן על העץ, הרי את המן תלו מיד, זה היה הרי בפסח, 11 חודש אחרי זה, בחודש אדר, נלחמו בכל השונים, ביום הראשון הרגו 75 אלף איש. ספרתם פעם 75 אלף? אני לא. הרבה מאוד. ואז בא אחשוורוש ואומר לאסתר, מה אני יכול עוד לעשות בשבילך? עוד משהו צריך? היא אומרת לו, כן, עוד יום. אני צריכה עוד יום מחר בשושן. מה קרה למחרת בשושן? כמה הרגו? 300 איש. למה אסתר הייתה צריכה עוד יום? הרי את כל העמלקים אי אפשר להרוג. מאז ששאול לא הרג את כולם, הם כולם התפזרו, הם נמצאים בכל מיני מקומות, ולכן נלחמה להשם בעמלק מדור דור עד הגאולה עתידה. אז anyway, בכל מקרה אי אפשר להרוג את כולם. אז מה, אסתר רוצה דם? זה מה שחשוב לה? למה היא הייתה צריכה עוד יום? 75 אלף להרוג ביום הראשון זה פשוט נוקאוט טוטלי לכל האויבים והשונים שהיו עם המן ביחד. אז למה אסתר הייתה צריכה היום נוסף? אלה הן השאלות שאנחנו מבקשים לשאול סמוך לחג הפורים הבא עלינו לטובה. ונראה פה דבר פלאי פלאי פלאים, שנדמה לי לא רק שייתן לנו הבנה במגילה עצמה, אלא דבר שנתתי דעתי עליו השנה פעם ראשונה, שאם נבין אותו טוב זה יכול ללוות אותנו כל החיים בצורה בלתי רגילה. אז נלך לאט לאט, נברר את הסוגיה. חלק מהדברים כבר פעם עסקנו בשנים שעברו, חלק יהיו דברים חדשים, ונוכל לראות באמת איך הדברים יורדים וממש מגיעים לעבודה שלנו ביום יום שלנו. שוב, שאלתנו הראשונה, מדוע חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום? למה דווקא הלשון הזאת לשנותה, שזה יכול לבלבל את מי שמנסה להבין מה הכוונה, ולמה לא כתוב לקרוא בלילה וביום? ב', מדוע בכלל יש בפורים שני חגים, שני ימים, שני ימי חג, שני ימי שמחה, דבר שאין בשום חג אחר? ודבר שלישי ואחרון, למה אסתר הייתה צריכה יום נוסף כדי להכות באויבים, ולא הספיק היום הראשון שהרגו בו 75,000 איש? אז כדי לענות על השאלות האלו, בואו דבר ראשון ניכנס קצת למגילה, ננסה קצת להכיר את אסתר, את מרדכי, לראות מי הם היו, מה קורה איתם, ומזה לאט לאט נתחבר בחזרה לשאלות ששאלנו, ונראה באמת עברתי לפלאים. הראשונים, כמעט כולם, שואלים, פרק ראשון במגילה בעצם מיותר. מה מעניין אותי כמה משתאות ומסיבות עשה חשברוש? ואם ושתי כן בא או לא בא, מה היה מעניין אותנו? אותנו מעניין, אין ושתי, הרגו אותה, מחפשים אישה למלך, הנה אסתר היא זאת האישה, ומכאן אנחנו מסתכלים על אסתר, מה קורה לאט לאט עד שהכל מתהפך. מה חשוב כל הפרטים בפרק הראשון של המגילה? אומר לנו המלבין, הוא פותח לנו חלון, ודרך החלון הזה נראה דברים בלתי רגילים. כותב המלבין בקטע הראשון, פסוק י' ד', המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופיה כי טובת מראי, ותימהן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, והקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו. אחשוורוש ביקש להביא את המלכה ושתי, ושתי המלכה, היא לא באה. אומר המלבין, לא, 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 לקרוא את זה לאט לאט. המלך אחשוורוש אמר להביא את מי? להביא את ושתי המלכה, כדי לעשות שם כף, פסוק י' א', פסוק י' ב', ותימהן המלכה ושתי. זה לא במקרה ושתי המלכה, המלכה ושתי. כל הנישואים בין אחשוורוש לבשתי היו עם הרבה מתח, הרבה לחץ. כל הזמן היא אומרת לו, אל תשכח, אתה בגללי מלך. אני באה ממשפחה מיוחסת, אני באה ממשפחה של גדולים, של מלכים, מצאתי אותך אחראי על הסוסים של אבא שלי, התאהבנו והתחתנו, אז בגללי אתה מלך. זה הפריע מאוד לאחשוורוש. החליט אחשוורוש לעשות לזה סוף. הוא עושה משתה ל-127 מדינה, כל מדינה שולחת נציגים למשתה, ובמשתה הזה רוצה אחשוורוש שבשתי תבוא, ובמשתה לפני כולם הוא ישים לה את הכתר על הראש, וכולם יראו שבגללו היא מלכה. אז הוא ביקש להביא את מי? את ושתי המלכה. קודם היא ושתי ואחר כך אימה מלכה, ותימהן המלכה ושתי. היא אומרת לו, סליחה, אני בגיים הזה לא משתתפת, במשחק הזה לא משתתפת, אני קודם מלכה אחר כך אני מה? ושתי. אז מה קרה? ויקצוף המלך, הוא כעס. למה? כי היא לא באה. אבל מה זה וחמתו בערה בו? אם הוא כבר כעס, אז מה זה עוד הפעם? אומר המלבין, הוא כעס כי היא לא באה, הוא נשאר לבד, וחמתו בערה בו, היא קלקלה לו את כל התוכנית, היא קלקלה לו את הכל. כי הרי כל הסיבה למסיבה היה כדי שכולם יראו שהיא מלכה בגללו, וכשזה לא קרה, וחמתו בערב, הוא לא יכול לספר את זה לאף אחד. עכשיו מה קורה? כשזה קורה, מיד בא ממוכן, פסוק ט"ז בקטע הראשון, ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה, ממוחן יודע טוב מאוד שלפני אחשוורוש אסור להגיד המלכה ושתי. זה מאוד רגיש, סנסיטיבי. אז הוא אומר, לא על המלך לבדו אהבתה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים, אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, זה יהיה דוגמה לא טובה לכולם. לכן פסוק י"ט, אם על המלך טוב יצא דבר המלכות מלפניו, ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתי, ולא מה? המלכה. אין יותר מלכה. אומר הירושלמי, הנה מפה רמז במגילה שהמן, שאחשוורוש הרג את ושתי. נגמר הסיפור. זה הפרק הראשון של המגילה. תמלתי, אמרתי בעל פה, אפשר לראות אותו אחר כך בפנים לפנינו, מי שירצה. עכשיו תראו דבר, נלך לאט לאט. זהו, אין ושתי. מיד אחרי זה, ויאמרו נערי המלך, זה לא לפנינו, אני אומר את זה בעל פה, ויאמרו נערי המלך ומשרתיו, יבקשו למלך נערה בתולה וכו' וכו'. סליחה? מי אמר? ויאמרו נערי המלך ומשרתיו. אתם יודעים מה זה נערי המלך ומשרתיו? אלה שמביאים לו את התה בבוקר ואלה שמצחצחים לו את הנעליים. נערי המלך ומשרתיו. איפה כל הקבינט? איפה כל הקבינט? כי מה שקרה אחרי שהאחשוורוש הרג את ושתי, הוא תפס שהוא לא נורמלי. הוא תפס שמה שהוא עשה זה שיגעון. בגללה הוא מלך, והוא בעצם כל כוונתו הייתה נגדה, עוד הוא הרג אותה. הוא כעס מאוד. כל הקבינט, כל היועצים ידעו, מאוד מאוד מסוכן עכשיו להיות ליד אחשוורוש. סכנת נפשות כפשוטו. במקום יכול לתת הוראה להרוג את כולם. כולם נעלמו. מי נשאר בבית? מי שמנקה את הבית, נותן את התה ומנקה את הנעליים. נערי המלך ומשרתיו. רק הם נשארו. ואמרו לו, והם ראו באמת כמה הוא סובל. הם ראו, הרי כשמגיע השר לאספה של הקבינט, כמה יושבים עם אחשוורוש, שעתיים, שלוש, הולכים הביתה. הם איתו בבית, 24/7, כל הזמן. הם רואים כמה כואב לו, כמה הוא אוכל את עצמו על הטעות הזאת שהוא עשה. אומרים לו, נכון, כואב לך, כואב גם לנו, אבל יש פתרון. יבקשו למלך נערה בתולה. נמצא אישה אחרת למלך. המלך התחתן עם אישה אחרת, אומר המלך בסדר. מקימים קומיסי, ועדה. הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, לקחת כל אישה. וכך קורה בקטע הרביעי, יום אחד דופקים על הדלת של מרדכי ואסתר. מי היו מרדכי ואסתר? לרגע אחד בקטע החמישי, ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבת. תנה, משום רבי מאיר, אל תקרי לבת אלא לבית. מרדכי ואסתר מאורסים, לא הגשם פרטי של היום. הוא נתן לה טבעת ואמר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה בישראל. היא אשת איש, הם עדיין לא ביחד כי צריך עוד חופה, אבל היא אשת איש. ואז דופקים בדלת, דופקים בדלת אצל אסתר באמצע היום. ומה קורה? רוצים את אסתר בקטע הרביעי. ותילקח אסתר אל בית המלך. מה זה ותילקח? היא לא רוצה. היא אומרת, אני לא רוצה ללכת, לא רוצה להיות המלכה. אף אחד לא שואל אותה, כי הקומיטי הזה יש לו כוח לקחת את כל מי שהם רוצים. לוקחים אותה, ולפני שהיא עוזבת את הבית, ליד הדלת, היא מנשקת את המזוזה שם ליד הדלת. אומר לה מרדכי, יש לי בקשה אחת, אל תגידי כלום חוץ מי את השם שלך, אסתר בת אביחי, והכתובת בשושן הבירה. כלום, כלום. הנה, בקטע הרביעי, פסוק י' לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. למה? אומר מרדכי, כזאת צדקת, כזאת צדקת, לוקחים אותה לגוי הזה, לערל הזה, בטוח. הקדוש ברוך הוא מבשל פה משהו, הקדוש ברוך הוא מכין כאן משהו, לא יודע מה, אבל דבר אחד אני יודע, לא אומרים כלום, שם וכתובת. ומיד אחרי זה, פסוק י"א, ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. זה פסוק מאוד מאוד חשוב במגילה, קוראים אותו הרבה פעמים ככה, עוברים לידו, בהמשך נחזור אליו. אבל מה שנוגע לנו עכשיו, כותב רש"י בקטע השישי, שלוש שורות מהסוף: וכן מרדכי אמר, לא הרה לצדק את זו שתילקח למשכב הראל, אלא שעתידה לקום להושיע לישראל. לפיכך היה מחזר לדעת מה יהיה בסופה. זאת אומרת, מרדכי מרגיש קורה פה משהו, אני חייב להסתובב מסביב לארמון לראות מה קורה עם אסתר. מעניין, כותב רש"י, אותו דבר דוד המלך. יום אחד דוד רואה את האריה, הוא הורג אותו, הוא לרגע לא חושב שהוא סופרמן או סופרסטאר, הוא מבין הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, הוא לא יודע מה, אבל הוא מבין שיש פה סימן. אחרי זה הוא רואה את גוליית, אומר דוד, אין לי מה לדאוג, הקדוש ברוך הוא כבר אמר לי, כמו שהרגתי את האריה אני גם עכשיו הולך להרוג את האריה האמיתי, את גוליית. אז הוא ידע שהוא הורג אותו, הוא הבין את הסימן. גם מרדכי הבין, יש כאן משהו, הוא לא יודע בדיוק מה. עכשיו תראו מה קורה, היא מגיעה לארמון. מה קורה בארמון? שישה חודשים בשמן המור, שישה חודשים בפסמים, שם כולם מתכוננות להיכנס למלך. היחידה שלא רוצה ורוצה ללכת הביתה זאת אסתר. ומה קורה איתה? בדיוק הפוך. אנחנו נראה עכשיו לכל המגילה, הכל זה בדיוק הפוך. דופקים בדלת אצל אסתר, נו, סליחה, אני לא רוצה ללכת, אין לי עניין. אז מה צריכים להגיד? טוב, את לא רוצה, אז מה צריך לקחת אותה? בדיוק הפוך, לוקחים אותה. הכל יוצא בדיוק הפוך. עכשיו בארמון היא שישה חודשים, היא לא עושה כלום, והנה הקומיטי מחליט, לוקחים אותה. בקטע השביעי: ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש של בית מלכותו. בחודש העשירי הוא חודש טבת, בשנת שבע למלכותו. חשוב מאוד לזכור את התאריך, שבע למלכותו. ומה קורה? ויהב המלך את אסתר מכל הנשים. איך? היא לא רוצה ללכת, כלום, כל הנשים מתכוננות, היא לא עושה כלום. פשוט מאוד, הקומיטי לכל אישה שמגיעה לארמון נותנים 100 שאלות לענות על כל העבר, על כל מה שהיא עושה, פותחים פייל, מכניסים את הרזומה, את ההמלצות, את כל מה שיש. אסתר מקבלת את 100 שאלות, היא עונה רק על שניים. על מה היא עונה? שם אסתר בת אביחיל, כתובת שושן הבירה. כל השאר נשאר ריק, אין כלום, אין שום נייר. מחליטה הוועדה, רגע רגע, אם אחשוורוש יאהב אותה, זה מה משפיע לפלוני? לא יהיה מחלוקת ביניהם, היא לעולם לא תגיד לו, יש לי ייחוס, אני בא ממשפחה חשובה, ומי אתה? מאיפה אתה בא? היא לא תגיד דבר כזה, כי אין לה כלום, אין לה שום דבר. לקחו את הפייל שלה, שמו את זה למעלה, היא נכנסה ראשונה, היא נכנסה ראשונה. מה קורה? בקטע השביעי: ויהב המלך, פסוק ז', את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות. והחלום שלו עם ושתי מתקיים עם אסתר. מה החלום? וישם כתר מלכות בראשה וימליכה תחת ושתי. הנה יש לנו קווין אסתר, המלכה אסתר. ומה קורה מיד אחרי זה? ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו, את משתה אסתר, והנחה למדינות עשה, היה שבוע פרי טקס, ויתן מסת כי יד המלך, קיבלו כולם מתנות. מצוין, יש אישה, כולם שמחים, כולם נהנים, כי כל אחד גם קיבל משהו. פסוק הבא: ובהיקבץ בתולות שנית. מה בהיקבץ בתולות שנית? איך זה? הרי עכשיו היה חגיגה, עכשיו הרי אסתר נהייתה המלכה. מרדכי בשוק, הוא חושב שמה? כמו שאחשוורוש הרג את מי? את ושתי, הוא גם הולך להרוג את מי? את אסתר. מה זה להרוג את אסתר? אחרי שהוא הרג את ושתי, שבאמת בגללה הוא נהיה מלך, אז מה זה להרוג את אסתר? ומרדכי יושב בשער המלך, מרדכי רוצה לדעת מה קורה, אבל הוא לא יכול לדעת מה קורה. למה הוא לא יכול לדעת מה קורה? פסוק כ' בקטע השביעי, אין אסתר מגדת מולדתה ואת אמה, כאשר ציבה עליה מרדכי. היא לא אומרת כלום. מרדכי בחוץ לא יודע מה קורה בפנים, אסתר בפנים לא יודעת מה קורה בחוץ. אתם יודעים למה? כי אסתר היא לא מלכה. אסתר קיבלה איזה חדר, סוויטה, באיזה קומה בארמון, עם עבדים, משרתים, שפחות, זהו. כשהמלך רוצה, הוא קורא לה. כשהוא לא רוצה, הוא עושה מה שהוא רוצה. היא לא שותפה. היא לא יודעת כלום. שום דבר היא לא יודעת. היא בעצם מתחילה עכשיו בצוהר. בצוהר מזהב. זה מה שהיא מתחילה עכשיו. היא לבד לבד. אז היא לא יכולה להגיד כלום. מרדכי בחוץ לא יודע כלום. בין מרדכי ואסתר נכנס אמן עם הפיינל סלושן. עם הפתרון הסופי. להשמיד, להרוג, לאבד. תא ונשים נער וזקים מיום אחד. ומרדכי רואה את זה. האגרות יצאו בטבעת המלך. הוא קורא את בגדיו. שם אפר על הראש. לוקח את התלמידים ומגיעים קרוב לארמון ומפגינים נגד המלך, נגד המן. ותראו מה קורה. כל יום נערות אסתר, כל יום הן יוצאות, באות להביא לה מה שהיא צריכה. באותו יום הן מגיעות מאוחר. הן מגיעות מאוחר. מרדכי, אסתר שואלת אותם, מה קרה? למה הגעתם מאוחר? אתם אומרים, מה זאת אומרת? המנהיג של היהודים, מרדכי, בחוץ, קרא את הבגדים שלו, שם אפר על הראש, ועם כל התלמידים, מתפללים, לא יכלו להגיע. היה הרבה משטרה בדרך. היה קשה להגיע, היו צריכים ללכת מסביב. אז מה קורה? בקטע השמיני, ותבואנה נערות אסתר וסריסיה, ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד. ותשטח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר את שקו ולא קיבל. מה זה ותשטח בגדים להלביש את מרדכי? אין לו בגדים בבית. מרדכי, תזכרו, הוא ראש הסנהדרין, הוא חייב להיות לבוש כמו שצריך. תלמיד חכם רבב על בגדו זה לא טוב. אז מה היא שלחת לו בגדים? היא אומרת לו, מרדכי, אם הגויים לא מתקוטטים, אם הגויים לא מפגינים, אם הגויים מדברים, מנהלים מסע ומתן עם הגויים, מה אתה עושה? תדבר עם מישהו. אתה רוצה, אני אדבר עם החשברוש כשיהיה לי הזדמנות. ולא קיבל. הוא לא קיבל את זה. ואז מה היא עושה? בקטע השמיני, פסוק A, ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך. מי זה התך? נאמר בקטע השיעי, וקראת אסתר לדניאל דמתקרי התך. לדניאל, שעל פיו הכל נחתך. הוא קרוב אליה. היא אומרת, הולך תבדוק מה קורה. והוא הולך, והוא מגיע, ומרדכי מראה לו פסוק זין, ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו, ואת פרשת הכסף, אשר אמר המן לשקול על גזי המלך ביהודים, לאבדם. הוא מראה לו את המכתב, ומה הוא אומר לו? את כל אשר קראו. מה זה קראו? הוא מדבר איתו בקודים. הוא אומר לו, בן בנו של קראו בא עלינו. זה המלאק, זה לא סתם גוי. עם המלאק אין negotiation, עם המלאק אין מסע ומתן. ואז הוא אומר לו להגיד לאסתר, ויגד לו פסוק ח', נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה, לצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו, לבקש מפניו על המה שאסתר לא תברח. אין תירוצים, עכשיו היא הולכת למלך. ויבוא התך ויגד לאסתר דברי מרדכי. שמים לב, כל הזמן כתוב רק מה? אסתר. כי היא לא מה? היא לא מלכה. יש לה סוויטה בארמון, אבל היא לא שותפה עם החשבראש. ותאמר אסתר להתך ותצווה אל מרדכי, כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך על החצר הפנימית אשר לא ייקרא אחת דתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה כדי לסודקה, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. היא אומרת למרדכי, תבין, אני לא יודעת על כלום. אני פעם ראשונה שומעת את זה. אחשוורוש לא אומר לי כלום. כשהוא רוצה, הוא קורא לי. כשהוא לא רוצה, הוא עושה מה שהוא רוצה. אני פעם ראשונה שומעת על המן שהוא מזרעו של המלאק, ושהוא קיבל את הטבעת של המלך, ותבין, אם אני עכשיו הולכת אל המלך, הוא הורג אותי. למלך הזה יש פרנויה. כל מי שנתקרב, בלי רשות, הוא הורג אותו. כי כל הזמן רוצים להרוג אותו. אז מה קרה? אתה רוצה שאני אלך? לא תרוויח כלום. שום דבר לא. תחכה עוד קצת, הוא בטח יקרא לי, ואז אני אדבר איתו. אומר מרדכי, ויגידו למרדכי דברי אסתר, פסוק י' ג', ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רמח והצלה יעמוד היהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. מה זה בית אביך? מה קשור פה אבא שלה? מה השם אבא שלה? מה פתאום הכניסו פה את האבא? אומר מרדכי, אסתר, את זוכרת את הסבא שלך? את זוכרת מי הוא היה? שאול המלך. מה עשה שאול המלך? הוא לא הרג את כל המלאק. אז מי נשאר בגלל זה הגג, ומי נולד בגלל זה? אמן. אז בגלל הסבא שלך, יש לנו את אמן היום. בגלל הסבא. והסבא שלך בשמיים צועק ובוכה, אסתר, תתקני את מה שקלקלתי. אסתר, תלכי לאחשוורוש, תשני את הגזרה. אז את שומעת אסתר? אם לא תעשי את זה, את גם הורגת את הסבא שלך, שאול. ומעניין מאוד, שמתי לב לזה גם פעם ראשונה, כששאול יצא להילחם בעמלק, נאמר בנביא, ויפקוד את העם, הוא רוצה לספור כמה חיילים יש, בטלאים. אומר יונתן בן עוזיאל שזה היה ערב פסח. הוא יצא למלחמה איתם, המלחמה הייתה בפסח. עכשיו מרדכי שולח את אסתר לאחשוורוש, מתי זה? בפסח. כי הרי עוד מעט מה יקרה? היא הרי תגיד, צומו עליי, אל תאכלו ואל תשתו. מה זה אם כתוב צומו עליי, מה זה אל תאכלו ואל תשתו? כבר אמרנו, אל תאכלו כזית מצה ואל תשתו ארבע כוסות, כי זה היה פסח. זה היה הפסח היחיד בהיסטוריה שלא ישבנו בליל הסדר, לא עם מצות ולא עם יין, היינו בצום. אז היא אומרת, הוא אומר לאסתר, עכשיו זה בדיוק אותו זמן, בדיוק אותו זמן שהסבא שלך לא הרג את כולם, את עכשיו יכולה לתקן את זה. ואם לא תעשי את זה, קדוש ברוך הוא בעל הבית, הוא יעשה את זה בדרך אחרת, אבל את ובית אביך תובדו. אומרת אסתר, אתה אומר אסתר להשאיר למרדכי את פסוק תזיין, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים משושן וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום, לילה ויום, גם אני ונערותיי יצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. אומרת אסתר, מרדכי, אני הולכת, רק אני רוצה שתקשיב לי עוד דקה, יש לי עוד דבר אחד לומר לך. אמא שלי, אבא שלי, אומרת אסתר, מתו. אני, לקחו אותי לאחשוורוש בשנת 7 למלכותו. אנחנו כבר היום בשנת 12 למלכותו. זאת אומרת, אני בבית סוהר 5 שנים. 5 שנים בבית סוהר. קשה לי מאוד. מה שנותן לי כוח ללכת הלאה, זה אתה. שאני חולמת יום אחד לחזור אליך. ועד היום שהחשברוש קרא לי לבוא אליו, זה היה באונס. וההלכה היא, יהודיה אשת איש שניבלת לגוי באונס מותרת לבעלה. עכשיו אתה שולח אותי, אתה מבין מה זאת אומרת? אתה שולח אותי, אני הולכת לבד, זה ברצון. ואם זה ברצון, אני נהיית אסורה לך. אני הולכת לאבד את הכל. אין אמא, אין אבא, אין מרדכי, אין כלום. אתה מבין מרדכי? זה התמונה. עכשיו תגיד לי מה לעשות. מה לעשות? אומר למרדכי, תלכי. והיא הולכת. וזה כותב רש"י, בקטע העשירי. אשר לא כדת, בשורה השנייה. אשר לא כדת, שעד אתה באונס, ועכשיו ברצון. שתי השורות האחרונות בקטע העשירי, כאשר עבדתי מבית אבא, עובד ממך. שמעכשיו שאני ברצון ניבלת לגוי, אני אסורה לך. אומר למרדכי, תלכי. ואסתר הולכת. ותראו מה קורה בקטע ה-11. והיא ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות. בגדים היה לה כבר מהיום הראשון. אבל עכשיו היא מראה שהיא שותפה, היא פרטנר. יש לה מה להגיד. ותעמוד בחצר, בחצר בית המלך הפנימית. נוכח בית המלך. והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. אתם יודעים מה הפירוש של הפסוק הזה במילה אחת? פרנויה. המלך יושב באמצע הארמון, הוא רואה כל מי שהולך ברחוב. אף אחד לא יכול להפתיע אותו. אף אחד. אם מישהו בא בלי רשות, הוא לוחץ על הכפתור, הסיקיות היא מיד עוצרים אותו. והנה הוא רואה את אסתר. היא מתחילה להגיע, והיא מגיעה, והיא קירות, בקטע פסוק ב', פאורגרף 11, והיא קירות את המלך, את אסתר המלכה. או, היא מתחילה להרגיש שהיא מלכה, עומדת בחצר, נשא חן בעיניו, וישת המלך לאסתר, אצלו היא רק אסתר, את שרבית הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר, ותיגע בראש השרבית, ויאמר לה המלך, מלך אסתר המלכה, ומה בקשתך? את חצי המלכות, והנה תלך. לעולם לא תהיה איתי שותפה. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והאמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. נכון? כך כתוב. לא, זה לא כתוב. כתוב הרבה יותר. חז"ל אומרים שבשלושה הימים האלה, שאסתר נמצאת שמה בסוויטה שלה בארמון, היא עוברת מחלון לחלון, והיא בוכה ומתפללת, הקדוש ברוך הוא, אל תשאיר אותי לבד. אין לי אמא, אין לי אבא, אין לי מרדכי עוד מעט, אין לי אף אחד. אני עושה את זה בשבילך, בשביל עם ישראל, רק בשביל זה. שאני לא אלך לבד, תן לי יד, נלך ביחד. נלך ביחד. הנה, זה מה שכתוב. פסוק ד', ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, עכשיו תראו את האות הראשונה, יבוא י', המלך ה', והמן ו', היום ה', י' כו' ק'. יבוא המלך והמן, המלך, הקדוש ברוך הוא, אתה בא איתי ביחד, אני לא הולכת לבד, אני לא לבד, אתה איתי. יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לה. וכך קורה. ולמה היא אומרת להביא את המן? פשוט מאוד, כי אסתר רוצה שהחשברוש יחשוב שהיא רוצה להרוג אותו ביחד עם מי? עם המן. ואם היא הורגת אותו עם המן, הוא יהרוג את שניהם, אומרת אסתר, אין בעיה. אני מוכנה למות עם המן. ואז מרדכי בחוץ יבטל את הגזרה. ומה קורה? באמת המלך מפחד. המלך לא יודע מה קורה פה. היא באה בלי רשות, היא לא רוצה לדבר איתו פרייבט, היא רוצה עוד מישהו. ויאמר המלך, פסוק ה', מהרו את המן. הוא רוצה לדעת, נאו, מיד, מה קורה? לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך אל המשתה אשר, כדי לעשות קו, עשתה אסתר. היא לא אוכלת, היא לא שותה. למה היא לא אוכלת ולא שותה? כי זה ביום השלישי, היא עדיין צמה. עכשיו תראו מה קורה. ויאמר המלך לאסתר שוב פעם, מה שאלתך, מה בקשתך? את חצי המלכות בתעש, פסוק ז', ותען אסתר, ותאמר, שאלתי ובקשתי. אם עשיתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב, לתת את שאלתי, ולעשות את בקשתי. מה היא אומרת לו עד עכשיו? כלום. כלום, כלום, כלום. מה זה הכלום, כלום הזה? הבלה, בלה הזה, מה זה? פשוט. היא רוצה שהחשברוש ירגיש שהיא מפחדת, שהיא מתבלבלת. היא תדבר איתו בבאדי לנגוויץ', שהוא יראה איך היא ככה מסופקת, ואז זה יביא אותו לחשוב שוודאי היא והמן רוצים להרוג אותו. כי מה היא הולכת להגיד לו? יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, סוף פסוק ח', ומחר אעשה כדבר המלך. כשהיא אומרת את המילה ומחר, היא הייתה בטוחה, בטוחה, שמה קורה? שאמן, מרדכי, אחשוורוש הורג אותה מיד. אותה ואת המן. מה זה מחר? בת בלי רשות. את לא רוצה לדבר איתי לבד. הבאתי את המן. זה לא מספיק. מחר? מה זה? אבל מה קורה? הקדוש ברוך הוא איתה. אוקיי, מחר. מה קורה מחר? בקטע 14. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה. עכשיו כבר אשתה, אסתר יכולה לשתות, יכולה לאכול, כי כבר נגמרו ימי הצום. אבל תזכרו דבר אחד, מה קרה בין היום למחר? בינתיים המן הולך עם מרדכי ברחוב העיר, כולם יודעים את הנס הגדול שקרה חוץ מאישה אחת. מי זאת? אסתר. היא בארמון, היא לא יודעת כלום. והיא עכשיו באה למשתה ביום השני. היא אומרת למלך אחשוורוש, תקשיב לי טוב, אתה זוכר שפעם ראשונה נפגשנו לפני 5 שנים? הכניסו אותי אליך לארמון, אליך לחדר, הסתכלת על הפולדר שלי, לא ראית כלום. הסתכלת ומיד הסתכלת עליי, כי ראית רק אסתר, כתובת שושן הבירה, ושמחת מאוד. אין לי איחוס, אין לי כלום. אדוני המלך, אני אישה מאוד מאוד חשובה, ולא רק שאני מאוד חשובה ובא ממשפחה חשובה, אותו דבר העם שלי. אנחנו עם מיוחד מאוד, ובוא אני אסביר לך עכשיו את הכל. יש אדם שרוצה להרוג אותנו, את כל העם שלנו. אם הוא היה רוצה למכור אותנו לעבדים, אז אני מבינה הוא רוצה לעזור לך, כי לנו יש הרבה פרקטיס להיות עבדים, למדנו את זה הרבה מאוד שנים. אנחנו יכולים להיות עבדים, ואז היית נהנה מזה, היינו בונים לך את כל 127 מדינה. אבל הוא רוצה להרוג אותנו. אתה יודע למה? כי אחרי שהוא יהרוג אותנו, הוא יהיה כל כך חזק, הוא יהרוג אותך. הגול זה לא אנחנו, הגול זה אתה. זה אסתר אומרת לו לאחשוורוש לפני המן. ובקטע 14 פסוק ה', ויומר המלך אחשוורוש ויומר לאסתר המלכה, מי זה ואיזה הוא? ואז היא אומרת את המן. מה זה ויומר ויומר? אומר רש"י בקטע ה-15, ויומר המלך אחשוורוש, כל מקום שנאמר ויומר ויומר בית פעמים אינו אלא למדרש, ומדרשו בתחילה היה מדבר עמה על ידי שליח, עכשיו שידע שבמשפחת מלכים דיבר עם ההוא בעצמו. עד עכשיו היא לא הייתה אסתר המלכה. עד עכשיו שאחשוורוש רצה אותה, מישהו הביא אותה, קראו לה, הוא לא דיבר איתה אף פעם על כלום. עכשיו שהוא הבין שהיא הצילה אותו, עכשיו היא נהיית מלכה. זה מרדכי וזו אסתר. אם כך, בוא עכשיו נלך קדימה, פילי פלאים. איך מרדכי ואסתר מצליחים לעמוד מול אמן, מול כל העמלקים? איך הם מצליחים לעשות את זה? התשובה היא, מי זה המלאק? אנחנו השבת נקרא על המלאק. מי זה המלאק? מה הנייצ'ר שלו? אתם רוצים לדעת מי זה המלאק? זה פשוט לא יאומן. המלאק מגיע אחרי קריאת ים סוף. מה הסטטוס שלנו, עם ישראל, אחרי קריאת ים סוף? שמוע מי נרגזם, חיל אחז יושבי פלשת, אז נבלו אלופי אדום, אלי מואב יוזה מורד, כולם בשק. אנחנו אירו, עם בלתי רגיל, כולם מפחדים מאיתנו. אנחנו הולכים במדבר, מסביב לעם ישראל מה יש? ענני כבוד. אף אחד לא יכול להתקרב אלינו, אף אחד גם לא רואה אותנו, לא רואים אותנו, אנחנו באמצע. המלאק מתחיל ללכת מאות קילומטרים, לוקח לו זמן, הוא מגיע אלינו. לאיפה הוא מגיע? לאיפה? הוא לא רואה אותנו, הוא לא יכול להרוג אותנו, הוא גם לא יכול לראות בחטא, הוא לא רואה כלום. אז משם מה הוא בא? משם מה המלאק בא? המלאק בא בגלל סיבה אחת. אומר המלאק, אני יודע איך נלחמים עם היהודים. סבלנות, צריך סבלנות. אני לא רואה כלום. היהודים מוגנים, יש ענני כבוד מסביב, אני מחכה בחוץ. כמה? יום? שבוע? חודש? שנה? לא משנה. לי יש סבלנות. ברגע שיהודי אחד יצא מענני הכבוד החוצה, אנחנו מיד הורגים אותו. הכוח של המלאק זה להתמיד, לא לוותר, לא להתייאש, הרבה סבלנות, בסוף מנצחים את היהודים. ולכן תראו כמה נפלא, זה לא לפנינו, אני אומר את זה בעל פה, בפסוק כמעט האחרון בפרשת בראשית כתוב, כי יצר לב האדם רק רע כל היום. אם אפשר לכתוב רק את המילים, רק רע כל היום, אז תגלו שהאותיות הסופיות זה המלאק. כי יצר לב האדם רק, האות קוף, רע, האות עין, כל, למד, היום הם. אומר האריזל, מה שמבטא את המלאק ביום יום שלנו, זה יצר הרע. יש לו סבלנות. אם הוא לא מצליח היום, הוא יחכה למחר. הנה, קחו רבן יוחנן כהן גדול. 80 שנה הוא היה כהן גדול. הוא מסתם כבר היה בגיל 95, אולי יותר. 80 שנה כהן גדול. תוסיפו לזה עד בר מצווה, 13 שנה לפחות. כל שנה הוא נכנס לקודש הקודשים. בשנה ה-80 הוא עושה מה שהצדוקים עושים, הוא לא עושה את העבודה כמו שצריך, אש יוצאת והורגת אותו. הוא נהפך להיות צדוקי. איך? 80 שנה כהן גדול. יצר הרע המלאק מחכה. יש לו סבלנות. מה שלא מצליחים היום, מחר. לכן, איך יכולים לעמוד מולו במלחמה? אותו דבר. מבינים? לא גומרים כלום היום. צריך להמשיך גם מחר. לכן כמה נפלא. אומרת הגמרא, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום. למה כתוב לשנותה ביום? כי כל העיקר, אומר השפת אמת, כל העיקר של קריאת המגילה זה ביום. מה זאת אומרת? מי ש... זה לא להלכה, שלא נתבלבל, זה לא להלכה, אבל אומר השפת אמת, מי שיכול לקרוא את המגילה רק בלילה, מישהו נתן לו מגילה, הוא ביום לא יכול לקרוא את המגילה. הוא לא צריך לקרוא את המגילה בלילה. כי כל סיבת קריאת המגילה בלילה כדי לקיים לשנותה ביום. מה זה לשנותה? בדיוק אותו דבר. לא משניות ולא פירושים, לקרוא את המגילה. ולא רק זה, זה הפעם היחידה שעל אותה מצווה פעמיים אומרים שהחיינו, גם בלילה וגם ביום. כי כל העניין שהמגילה בא ללמד אותנו זה לשנותה, ושיננתם, לחזור עוד הפעם, עוד הפעם. לא מנצחים ביום אחד, מחר, מחרתיים. אומרים חז"ל, ובכל יום ויום, מרדכי מתעלח, כמו שראינו בקטע הרביעי, ובכל יום ויום, פסוק י"ד, מרדכי מתעלח לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. מה זה בכל יום ויום? כמה ימים? שבוע? חודש? אומר המדרש, 5 ימים. אתם שומעים? מרדכי כהן, מרדכי ראש הסנהדרין, יהודי עסוק, 5 שנים, כל יום הוא מסתובב 15 מסביב לארמון. כל יום, מה? מה היום יותר מאתמול? תבוא פעם בחודש, פעם בחודשיים, זה גם יהיה יפה מאוד. כל יום, כי מול המלאק העבודה היא יום יום. אותו לא מנצחים ביום אחד. ולכן כשאסתר שומע שביום הראשון הרגו היהודים 75,000 איש, אומרת אסתר, יופי, מחר גם עוד יום שהעם יבין אם המלאק לא מנצחים אותו ברגע. מחר עוד יום, עוד יום, צריך סבלנות. כי גם לא יש סבלנות. יש לו סבלנות גדולה. והוא לאט לאט יודע איך להכות. אז לנצח אותו זה שאנחנו מבינים שגם לנו צריכה להיות סבלנות, מה שלא גומרים היום, מחר, מחרתיים וכך הלאה. ולכן פורים זה חג שחוגגים אותו יומיים, פרזים ומוקפים. אין דבר כזה יום אחד. כי מול המלאק, איזה חג זה? חג שניצחנו אז את המן האגגי, את המלאק, לא יום אחד. כדי ללמד אותנו שהמלחמה מולו זה לא ביום אחד, זה יום ועוד יום ועוד יום. לכן תראו כמה נפלא. כולם מכירים את הגמרא שאומרת מהו כלל גדול בתורה? מהו כלל גדול בתורה? רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך. בא הרב שלו בן עזאי ואומר, מה זה כלל גדול בתורה? כי בצלם אלוקים עשה את האדם. למה? כי מה זה ואהבת לרעך כמוך? אני צריך לאהוב את השני לפחות כמו שאני אוהב את מי? את עצמי. מה קורה אם אדם לא אוהב את עצמו? נו, כמוך. אז מותר לו גם עם השני אותו דבר, ודאי שלא. אז בא הרב שלו בן עזאי ואומר, בצלם אלוקים עשה את האדם, אני בכל מקרה צריך לכבד את השני, יש לו צלם אלוקים. בא בן פזי ואומר, מה זה כלל גדול בתורה? את הכבש האחד תעשה היום, את הכבש השני תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים. מה זה כלל גדול בתורה? מה זה? את הכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים, פירוש הדבר, רגוליישן. יום, יום. נכון, אדם צריך בחיים אקסייטמנט, אדם צריך דברים שיחזקו אותו לצאת לחופש, לטייל, להיות בכל מיני מקומות, הכל חשוב. אבל לדעת יום, יום. הסדר הקבוע, קמים בבוקר, אותו דבר, אותו סדר. זה כלל גדול בתורה, כי זה הכוח שלנו במאבק שאנחנו עומדים מול המלאק. זה מרדכי מלמד אותנו, ובכל יום ויום מרדכי מתהלך. ואסתר, יש לה הכל, היא בארמון, היא באמת יכולה לעשות מה שהיא רוצה, אבל היא יודעת מאיפה היא באה, היא יודעת לאיפה היא הולכת, ולכן כמו מרדכי, והם ביחד הופכים את הכל. לכן כמה נפלא שנאמר בשיר השירים בקטע 22, מי זאת נשקפה כמו שחר, יפה כלבנה, ברק החמה, איומה כאן נתגלות. מי זאת נשקפה כמו שחר? שחר, מדובר פה על עם ישראל, שאנחנו דומים לשחר, לעלות השחר. מעניין, אותה מילה שין חת רי, שחר, אם מנגדים את זה אחרת זה שחור. אנחנו הופכים את השחור לשחר. זה הכוח שלנו, זה הסבלנות שלנו. אז אפשר להפוך את הכל יום יום. מה יצא מזה? רואים אחר כך. ספר לכם דבר מדהים, קרה לפני שלושה שבועות, סיפר את זה החתן של הרב אליושיב שליטה. דבר מדהים, זוג מאחד הקיבוצים חזר בתשובה, חזרו בתשובה בצורה מלאה, עברו לגור בירושלים. לאישה הייתה בעיה אחת, היא כל הזמן מאשנת, היא לא יכולה להפסיק אפילו בשבת, את הכל היא שומרת, מאדרין מן המאדרין, הכל, היא לא יכולה להפסיק. היא הלכה לגלימה, לגמילה, היא הלכה לכל מיני רופאים, פסיכולוגים, לכל. היא מפסיקה לעשן, זה משגע אותה. זה בעיה של פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה שבת. מה עושים? ניתן לה לעשן בבית בשקט? הביאו את השאלה לרב אליושיב. הוא ביקש שהזוג יבוא אליו. ישבו אצלו הזוג לא הרבה זמן, 10 דקות. והיא סיפרה לו בדיוק שהיא חזרה בתשובה עם בעלה, מקפידים על הכל, הכל. היא לא יכולה בלי זה. היא ניסתה, היא רוצה, היא רוצה, היא לא יכולה. מה לעשות? אומר לרב אליושיב, תלכי לבדוק, אולי הסבתא, או לפני הסבתא, מישהו במשפחה שלך לא יהודי, ותבואי אליי בחזרה, אם את מגלה את זה. היא לא הבינה מה זה קשור בכלל. כלום. הוא אמר, יצאו. היא קשרה למשפחה, נתנו לה את מקומות שבני המשפחה קבורים, היא נסעה לאירופה. סיפור שהיה לפני כמה שבועות, נסעה לאירופה, מצאה בבית הקברות שהסבא של אמא שלה, הסבתא של אמא שלה, גויה. על הקבר היה צלב. היא הייתה באלם. חוזרים אליו בחזרה, שואלים אותו, איך ידעת? מה? הוא אומר, פשוט, לא רוח הקודש כלום. ראיתי כמה את רצינית, ראיתי כמה את מקפידה על הכל, כמה עירת שמיים יש לך. אמרתי, איך הקודש ברוך הוא לא נותן לאישה כזאת לקיים את הכל? אמרתי, אולי את לא יהודייה. וגוי ששמר שבת חייב מיתה. אז הקודש ברוך הוא חס עלייך ולא רצה שתהיי חייבת מיתה. אז הוא לא נתן לך את האפשרות לקיים את השבת. תתגיירי ובעזרת השם ילך סייעתא דשמיא. כמובן גיירו אותה במקום. לא צריך, כבר שמרה הכל. הפסיקה לעשן לגמרי, שבת ויום חול. זה לא מעשייה. זה נראה דבר מוזר, נראה כזה סיפור אלף לילה ולילה. זה הכוח שלנו. זה ההתמדה, אדם שמתמיד, מתמיד, יום יום. מה הוא יענה? הפסיכולוגים כבר לא יודעים כלום. כל מי שהלכו לא יודעים שום דבר. מה הרב הזקן הזה ב-95 יודע? מי שיום יום, הכבש האחד תעשה בבוקר, הכבש השני תעשה בין הארבעים, רואה רחוק. זה מרדכי וזאת אסתר. הם גם כן ראו רחוק. אז לכן הם הבינו, עם סבלנות, גם כשנראה שאין סיכוי, אפשר להפוך את הכל. זוהי המגילה. את היסוד הזה, אם אנחנו לוקחים מהמגילה, אלינו ליום יום שלנו, את הכוח הזה להתמיד, ותראו כמה נפלא הדבר. כל חודש מחודשי השנה, ממש עוד דקה, כל חודש מחודשי השנה, מקביל פרלל לאחד השבטים. או לפי איך שהם נולדו, או לפי הקורבנות שהם הביאו. אם זה לפי איך שהם נולדו, ניסן זה הראשון, אדר זה האחרון, זאת אומרת בנימין, הוא הילד האחרון של יעקב. אם זה לפי הקורבנות, נפתלי. חודש אדר מקביל לנפתלי. מה הקשר בין אדר לנפתלי? מה מיוחד אצל נפתלי? נפתלי, שבע רצון. איך אומרים שבע רצון באנגלית? Satisfied. אדם הולך למסעדה, הוא אוכל טוב, הוא שבע רצון, Satisfied. לא, זה לא נכון בעברית. הבטן שלו שבעה, הסטמיק שלו שבעה. שבע רצון, בלשון הקודש הפירוש, שאדם שבעה מזה שיש לו את כוח הרצון, את המוטיבציה, את האמיציה. ללכת הלאה. פותח את ידיך ומסביע לכל חי לא רק מה שהוא רוצה, את כוח הרצון. זה חודש אדר, זה החודש שלנו, החודש שנותן לנו את היכולת לגלות את הכוחות שלנו, לגלות את מה שבתוכנו ולהוציא את זה מהכוח אל הפועל. לכן נדע כך להתבונן, נדע כך להתייחס לחג הפורים שבא עלינו לטובה. הנזכה באמת כבר בשנה הזאת, כמו שקרה אז, לבין ההפוך הוא גדול, שגם אנחנו מצפים. הרי זה אותו דבר בדיוק. מי שקצת קורא בעיתון רואה את אותו צורר יהודים באיראן מתחיל לצטט את אמן, מצטט אותו מהמגילה. פשוט מדהים. חזל הרי אומרים, אמרנו את זה, עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד מלך קשה כאמן. הנה הוא עומד כבר, מאיים על כולם. אם אנחנו נלך בעקבות מרדכי בכל יום ויום, נשתדל להבין את החשיבות של העבודה של כל יום ויום, כבר בשנה זו נזכה לאורה, שמחה, ששון ועיקר, ונזכה גם לאותה גאולה שלמה, לא רק לאורה ושמחה וששון ועיקר, אלא גם ליום טוב ולכל שמחת הימים הגדולים שבאים עלינו לטובה. שיהיה לכולם חג פורים שמח עם הרבה ברכה. וכמו שכבר אמרנו, פורים זה יותר מיום כיפור, וזמן הסעודה זה עת רצון מיוחדת במינה, שאז נבקש את כל בקשתנו והקדוש ברוך הוא באמת ימלא משאלות ליבנו של כלל ישראל, של כל יחיד, ונזכה לברכה ושמחה. שיהיה פורים שמח. בשבוע הבא אין שיעור, כי זה פורים. שבוע לאחר מכן נתחיל כבר להתכונן קצת לפסח. Thank you.